הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא. בחיים יש הרבה דברים לעשות, והחיים הם זמניים, ימינו כצל עובר. 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, וגם אז לא תמיד בבריאות איתנה. לכן צריך האדם להתעסק בדברים החשובים ביותר בחיים שלו. יש הרבה דברים טובים לעשות בחיים, אבל אחד האויבים של הדברים הטובים ביותר לעשות בחיים זה הטוב. לדוגמה, יכול האדם לעשות חסד עם הזולת, להקשיב שעתיים לצרות שלו. אבל אולי יותר טוב יהיה להקשיב לו חצי שעה, פעם אחרת עוד חצי שעה, ולהרוויח עוד שעה שבה האדם מתעסק עם הילדים שלו, חינוך הילדים, דברים נוספים אולי חשובים יותר. יש הרבה דברים טובים לעשות בחיים. השאלה היא מה הטוב ביותר. והאדם צריך להתמקד בזה, כי מה שמונע מהאדם להיות הטוב ביותר זה הטוב. הוא מתעסק בהרבה דברים טובים, אבל זה לא הטוב ביותר. יש הרבה דברים טובים שמעכבים את האדם לעשות את הטוב ביותר. לדוגמה, לדאוג לפרנסה יכול להיות דבר טוב, אבל עוד יותר טוב זה לדאוג לחינוך הילדים. בני אדם עסוקים הרבה בחיים, באיך למלא ולנצל את הזמן, איך לנצל את החיים, החלטות לטווח קצר או לטווח ארוך. הרבה אנשים עושים הרבה מאוד דברים בחיים שלהם, ובכל אופן הם מרגישים חלל, ולא פעם יצר עודף העשייה של האדם הוא בעוכריו של האדם. מרוב שהוא מחפש לעשות עוד ועוד, הוא שוכח למה הוא רץ, למה הוא רץ, הוא רק רץ, כמו הרבה שרצים. כמו עדר, טוב לרוץ, אבל מדי פעם לעצור ולשאול, לאן? אולי הריצה של כולם, לאן שהם רצים, היא נהדרת, אבל זה לא אומר שזה המסלול שלך, שלנו, אולי לנו יש מסלול אחר. יש לבני אדם סדר יום לחוץ, ישיבות, פגישות, טלפונים, ניירת, פגישות כל כך רבות, שיחות אלה ואחרות. בני אדם מתישים את עצמם עד קצה גבול היכולת, ואז נופל האדם שדוד על המיטה ומתעורר למחרת לאותו סדר יום. התפוקה עצומה והוא מספיק לעשות המון, אבל גם נמלה עושה המון. השאלה, האם האדם עושה את הדבר הנכון ביותר? נמלה, היא עושה המון מה שהיא אמורה לעשות. השאלה, האם האדם עושה המון מה שהוא צריך לעשות? אולי כדאי לעשות פחות, אבל ממוקד, אבל יעיל. לא פעם מנסה האדם לתמרן בין עבודה, משפחה, חברה, תרביבים, לימוד, רישות מכל כך הרבה צדדים. גם להרוויח כסף, גם להסתדר בקהילה, גם להיות איש משפחה, גם וגם וגם וגם. ונדירים האנשים שמצליחים גם וגם וגם. יש אנשים כאלה, אבל זה נדיר. המשנה פרקי אבות בפרק השישי אומרת, אחד מקנייני התורה זה המכיר את מקומו. לדעת שהוא לא יכול גם וגם וגם, צריך האדם לייצר לעצמו סולם ערכים, ועל פיו לחיות. האדם עובד קשה בעבודה, משקיע מתאמץ, אנשים מפרגנים לו, כל הכבוד, איזה אדם מצליחן אתה, איזה הישגים אתה מגיע, מקריב כל כך הרבה קורבנות והשקעות כדי להגיע להישגים בעבודה, כל הכבוד לך. אבל השאלה הגדולה היא, האם כל זה משתלם? הוא מקריב את הבריאות שלו, את הזמן שלו, את המרץ שלו, את המשפחה שלו, הכל למען ההצלחה בעבודה, והוא מקבל פרגון ועידוד? ואולי בטעות הוא חושב, אם הוא מקבל פרגון ועידוד, זה אומר שהוא עושה משהו נכון. הכל למען ההצלחה בעבודה. השאלה היא, מה הוא קיבל בתמורה ומה הוא הקריב? אם והיה והוא לא בקשר עם הילדים שלו, הוא לא יודע מה הם לומדים, מי החברים שלהם. הוא לא מכיר את התחביבים שלהם, הוא מאבד את הבריאות שלו, את השלום בית שלו. מה האדם הזה מרוויח? ומה האדם הזה מפסיד? הוא מפסיד הרבה, הוא מרוויח, לא בטוח, מה שמתגמל ביחס למה שהוא מקריב. אבל כולם מעודדים אותו, כל הכבוד, איזה מצליחן אתה. אתה אדם שיודע לעבוד, אתה אדם איכותי, אדם יעיל. אבל בהרבה מאוד מקרים האדם מפרגן למי שנדמה לו שהוא יעיל וטוב. רואים אדם עובד קשה, אומרים לו כל הכבוד, אתה עובד קשה, אתה אדם ערכי, מוסר עבודה. אבל אלה הן לא פעם אמירות שנאמרות ממקום שטחי יחסית. לא יודעים בדיוק מה המחיר שאותו אדם משלם. לא כל מי שמחמיא לנו באמת מבין מה הקרבה שאנחנו מקריבים למען המחמאה שאנחנו מקבלים. אולי המחמאה הזו היא לא מספיק מתגמלת ביחס למה שהאדם מקריב כדי לקבל את המחמאה הזו. הצלחה היא לא בהכרח מילה כל כך מרגשת, כי אם האדם מצליח במה שהוא לא אמור להצליח, זה אומר שהוא מפסיד תחומים אחרים בחיים. הרבה אנשים יכולים להצליח. הרבה יכולים להקריב הכל למען הצלחה כלכלית. אבל יש מספיק אנשים ערכים שאומרים שאולי לא שווה להקריב כל כך הרבה בשביל כל כך קצת. כסף, פרנסה, כבוד, תהילה. לאבד את ערכי החיים בשביל כסף, בשביל שהחברה תקרא לי מצליחן, אולי זה לא משתלם. וגם האדם מצליחן, מה שקוראים לו מצליחן, הוא לא בהכרח מרגיש טוב. אולי הוא מרגיש נהדר עם הפרגון, אבל מהרבה ריקנות הוא גם יכול לסבול. ומצינו פרשת מתות, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. הם ראו את ארץ יעזר, את ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה, והם אומרים יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן, בתפארת יהונתן. הגאון רבי יונתן היבשיץ אומר, למה דווקא שני השבטים האלה ראובן ובני גד, למה להם היה מקנה רב? התשובה היא בגלל שהשבטים האלה חיבבו את המן, ולכן מקנה רב היה להם, אותו מקנה רב שהם לא שחטו במדבר, אותו מקנה שהם הביאו ממצרים, מה שאין כן שאר השבטים ששחטו את הבהמות, היות שהם לא כל כך חיבבו את המן לאכול אותו בכל פעם. השבטים האלה, בני גד ובני ראובן, אהבו את המן. המן הוא לחם מן השמיים, מזון שהוא רוחני. הוא לא משפיע על בני האדם, האוכלים אותו להיות חומריים כמו מזון רגיל, שהופך את האדם להיות חומרי יותר. לכן חיבבו בני גד ובני ראובן, כי השאיפה שלהם היא לחיות חיים רוחניים מנותקים מהחומריות. ולכן בהיבט מסוים היה הרצון של בני גד ובני ראובן להתיישב בעבר הירדן, לעסוק בגידול המקנה. זוהי מלאכה ללא הרבה תרדות. אפשר כך להישאר יותר ויותר דבוקים בקדוש ברוך הוא. כך לפי התפארת יהונתן. ומצינו שבני גד ובני ראובן מבקשים להתיישב בארץ סיחון ואוג שבעבר הירדן המזרחי. לכאורה, בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא שבני ישראל ייכנסו לארץ כנען. אם כן, זה כמו חטא המרגלים. גם בחטא המרגלים לא רצו להיכנס לארץ. ובכל אופן, בני גד ובני ראובן לא רק שהם מעיזים לבקש כזו בקשה, אלא שמשה רבינו מסכים לבקשה הזו. אמנם בהתחלה משה רבינו גער בהם, ואפילו השווה אותם למרגלים. הוא חשש שמה הבקשה שלהם תגרום לרפיון ידיים אצל שאר בני ישראל. למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ? אבל כשהם הניחו את דעתו והסכימו לבקשה לעבור חלוצים בקרה בכיבוש הארץ, אז נחה דעתו של משה רבינו. אז מה היה שם? בהבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו על ירושת הארץ ופרשת לך לך, מונה הקדוש ברוך הוא בפרק תדווה בפרשת לך לך 10 אומות שיושבות בארץ כולן מובטחות לעם ישראל. אומר רשי, לא נתן להם אלא 7 גויים, השלושה אדום, מואב ואמון, הם קיני, קינזי וקדמוני, עתידים להיות ירושה לעם ישראל לעתיד לבוא. היות שארץ סיחון ואוג כללה חלקים מארצם המקורית של אמון ומואב, כמו שאומרת הגמרא מסכת גיטין בדף למד ח', אמון ומואב תיהרו בסיחון. כלומר, עם ישראל לא כבשו את אמון ומואב, כי אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה, אבל אחרי שסיחון כבשו חלקים מהם, ביקשו בני גד ובני ראובן להתיישב באותה חלקה של אמון ומואב שנכבשו על ידי סיחון. למה? כדי לזרז את ישיבת העם בשלימות על כל חלקי הארץ, לא רק בארץ 7 אומות, אלא גם בארץ 3 האומות שמובטחות לעתיד לבוא. כך מופיע בילקוט דוד בשם המפרשים בפרשת מתות. נתינת עבר הירדן לבני גד ובני ראובן הייתה מעין התחלה לעתיד לבוא, כשאז בני ישראל יזכו לירושה על כל עשר האומות שיושבות בארץ שמובטחות לעם ישראל. לא רק כמו שרשי אמר, שייתן להם הקדוש ברוך הוא שבעה גויים, והשלושה אדום, מואב ואמון, קיני, קינזי וקדמוני, יהיו רק לעתיד לבוא. ובכך יש מעין תיקון לחטא המרגלים. המרגלים סירבו להיכנס לארץ כנען מתוך רצון למנוע את כיבוש הארץ, ירושת הארץ, להיות בחוץ, מחוץ לארץ. בני גד ובני ראובן הפוך. הם ביקשו להתיישב בארץ, ולא רק בארץ, אלא בכל חלקי הארץ. גם באותם חלקים, אדום, מואב ואמון שמובטחים רק לעתיד לבוא. בליקוטי תורה מביא בעל התניא שסירובם של המרגלים להיכנס לארץ ישראל נבע מהשאיפה עד רבה להישאר במדבר. שם יוכלו לחיות חיים טהורים, רוחניים, בלי שיצטרכו לעסוק בעניינים ארציים של חרישה, זריעה, קצירה, כיבוש הארץ, בניין הארץ, עד רבה רצו להתבדל מהעולם. היה דמיון בין המרגלים לבני גד ובני ראובן. המרגלים ובני גד ובני ראובן לא רוצים לגמרי להיכנס לארץ. המרגלים לא רוצים בכלל. בני גד ובני ראובן לא רוצים לגמרי להיכנס. הם רוצים מצד אחד להתיישב בעבר הירדן, לעסוק בגידול המקנה, מלאכה שאין בה תרדות. כך יש יותר אפשרות לעבוד את עבודת הקדוש ברוך ובהתבודדות מהעולם. אבל בניגוד למרגלים הכירו בני גד ובני ראובן בכך שהמטרה של בריאת העולם מחייבת את הכניסה לארץ ולעסוק בארץ, בבניין הארץ, חיים בארץ. הם רק ביקשו שהם יהיו פטורים מכך וישמשו מעין קבוצת מיעוט שמתבדלים מהחיים הגשמיים, אלא רק רוחניות. אז מצד אחד הם רוצים להתרחק מהתעסקות רבה מדי בחומריות, אבל לא כמו המרגלים שרוצים להימנע מלעלות לארץ, מלכבוש את הארץ, מליישב את הארץ. הם כן רוצים ליישב את הארץ, רק הם מחפשים ליישב את הארץ באותם חלקים עתידיים, אדום, מואב ואמון, קיני, קינזי וקדמוני, שעתידים להיות ירושה לעתיד לבוא. וכשמשה רבינו לא ממהר לקבל את הבקשה שלהם, אלא קודם כל מציב בפניהם את הדרישה להשתתף כחיל חלוץ בכיבוש ארץ כנען, וזה תנאי להתיישבות בארץ הירדן. כשהם מקבלים את זה, אז הם מגלים שהם לא רוצים להימנע מלעלות לארץ, אלא רוצים חלק שיש בו פחות עיסוק בחומריות. ולמה? כמו שאומר בעל התפארת יונתן, למה יש להם כל כך הרבה מקנה? מקנה רב היה לבני ראובן ובני גד. למה? מכיוון שהם היו אוכלים את המן, הם היו יותר רוחניים משאר השבטים. למה יש להם הרבה מקנה? כי הם לא אכלו את הבהמות שלהם, את המקנה שלהם. הם היו אוכלים את המן, הלחם הרוחני. ולכן אומר הרמב"ן, ההתיישבות של בני גד ובני ראובן בארץ סיחון ואוג הפכה את ארץ סיחון ואוג מובן מסוים לחלק מארץ ישראל. אם כן, בני גד ובני ראובן הם התחילו במצוות כיבוש הארץ. על פי זה אפשר להבין מה שכתוב בתורה שנתן משה לבני גד ובני ראובן וגם לחצי שבט מנשה בן יוסף. ושואלים הרבה מהמפרשים, הרמב"ן, אברבנאל, אבן עזרא, בהתחלה כשביקשו בני גד ובני ראובן להתיישב בעבר הירדן, משה רבנו לא ראה את זה בעין יפה. אדרבה, אמר להם שהם גורמים לרפיון ידיים ותחושה לא טובה בלב, כאשר הם לא רוצים לכבוש את הארץ. ולאחר מכן, כשעשה איתם הסכם, שהם התחייבו לעבור חלוצים בראש בני ישראל בקרב, בכיבוש הארץ, אז משה רבינו מיוזמתו מוסיף גם את חצי שבט המנשה, מבלי ששבט מנשה מבקשים את זה, מבלי ששבט מנשה דרשו את זה, ומבלי שמשה רבינו מבקש שום תמורה משבט מנשה, שיהיה גם כן בארץ סיחון ואוג. בתלמוד ירושלמי, מסכת ביקורים פרק א' כתוב, לפי אחת השיטות, בני חצי שבט מנשה, יכולים להביא ביקורים, היות שהם קיבלו את האדמה שלהם ממשה שלא על פי בקשתם. וזה בניגוד לבני גד ובני ראובן, שלא הביאו ביקורים, היות שהם לא יכולים לומר על האדמה, האדמה אשר נתת לי, כי הם נטלו אותה לפי הבקשה שלהם, לפי הגישה, השקפה והתפיסה שלהם. אז למה? משה רבינו לא רואה בעין יפה את בקשתם של בני גד ובני ראובן, לא בגלל פסול מהותי בעצם ההתיישבות בעבר הירדן, אלא בגלל הכוונה לוותר על נחלתם בארץ כנען. אם בני גד ובני ראובן מוכנים בקלות כביכול לוותר על נחלתם בארץ ישראל, כל זה בגלל המקנה, זה גורם להסתייגות אצל משה רבינו מהבקשה שלהם. ורק אחרי שהם מוכיחים שהם מוכנים לעבור חלוצים, אז מסכים משה רבינו ונחה דעתו. שבט מנשה לעומת זאת לא ויתר על הנחלה בארץ ישראל, גם לאחר שהתיישב בעבר הירדן, הוא התיישב גם בארץ, הוא ישב בשני המקומות, חציו בארץ כנען וחציו בעבר הירדן. ולכן לא רק שאין בכך פסול, אלא אדרבה, זה שבח לשבט מנשה. וכך מופיע במדרש, במדבר רבה פרשה י' ד', נשיא שבט מנשה הביא שני הבקר בקורבנות הנשיאים, כנגד שבט מנשה שנחלק לשניים ולקח שני חלקים בארץ. חצי בארץ כנען וחצי בעבר הירדן. כלומר, חלוקת ההתיישבות לגם ארץ כנען וגם עבר הירדן יש בה שבח ומעלם. ואולי אפשר לומר שהסיבה לכך שדווקא שבט מנשה זכה להתיישב משני עברי הירדן בגלל ההצטיינות המיוחדת שלו בחיבת הארץ, כמו שמצינו אצל בנות צלופחד. שמגיע משבט מנשה, שחיבבו את הארץ, עד שפנו אל משה רבינו בדביעה, תנה לנו אחוזה. אם כן, אדרבה, ההתיישבות משני עברי הירדן, מסמלת את ההגדלה, את הרחבת המעגלים של שטחי ארץ ישראל, מעין קיום ההבטחה העתידית, שירחיב השם אלוקיך את גבוליך. ובכל אופן, למרות כל המעלות, מצינו גם חיסרון. שכאשר בני גד ובני ראובן פונים למשה רבינו והגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפינו. אומר למשה רבינו, תעשו הפוך, קודם כל תבנו ערים לטפכם, לאחר מכן תדאגו לצאן שלכם. וכאן אומרים בעלי המוסר, למרות כל המעלות של בני גד ובני ראובן, היה כאן מימד שלילי. אומר המדרש, בני גד ובני ראובן עשו את העיקר תפל, את התפל עיקר. חיבבו את ממונם יותר מן הנפשות. הם אמרו למשה רבינו, גדרות צאן נבנה למקננו, ורק לאחר מכן ערים לטפינו. אמר להם משה רבינו, הפוך. קודם כל תדאגו לטפכם, לאחר מכן לצאן. הרי כל אחד מבין שעדיף הטף הילדים שלו מאשר הצאן שלו. האם אדם יעדיף לבנות גדרות צאן לבהמות לפני שיבנה גג על ראשי הילדים שלו? ודאי שקודם כל אדם דואג לילדים ולאחר מכן לצון. ובכל אופן, יום יום בני אדם מעדיפים את המקנה על פני הטף, בלי לשים לב, מתוך שגרת החיים, מתוך הרגלי חיים, מרוצת ההתנהלות שמשועבדת לא פעם לערכים מעוותים. והאדם גם מצדיק את עצמו. איך אני אוכל לפנות את עצמי לעבודת הבורא אם אני אהיה מוטרד מחוסר אמצעים, כדי שאוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלווה, ברוגע? לכן אני צריך לעבוד קשה, להתאמץ, ליצור קשרים בכל מיני מקומות, כדי שאוכל להעניק למשפחה, אחריות למשפחה, לילדים. אבל לא פעם, לא מדבר על לב החכם לימינו של האדם, אלא הלב הקסי לשמאלו של האדם. היצר הטוב מצד ימין והיצר הרע מצד שמאל. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, והלב הכסיל מדבר מתוך כביכול אחריות למשפחה, לילדים, ובכך לוותר על הרצונות הרוחניים, השאיפות הערכיים, עירת שמיים של הילדים. והאדם, ההורה ממשיך לומר, צריך לעמול, לעבוד, להתפרנס, בלי מעמד, מקצוע, ידע, השכלה, איך נצא אל החיים. נכון, רוצים שהילדים יהיו רוחניים, אבל קודם כל צריך ליצור רקע, תשתית, יציבות כלכלית. אבל בהרבה מאוד מקרים, אלה הם רק הסברים אחרי ההחלטה. האדם נמצא בקונפליקט בינו לבין עצמו. האם לדאוג לרוחניות של הילדים, לערכים שלהם, לעירת שמיים שלהם, או שמה לפרנסה, ליציבות הכלכלית, או לכל מיני דברים אחרים, אולי אפילו דברים בטלים. האדם נמצא בקונפליקט פנימי בינו לבין עצמו, והלב הכריע. הוא מעדיף לוותר על הילדים, על החינוך שלהם בשביל דברים אחרים. אבל אז הוא מרגיש לא טוב, עם המצפון שלו, רגשות אשמה. כדי שהוא ירגיש טוב יותר, הוא מעוות את המצפן שלו, הוא משנה את הערכים שלו, ואז מסביר שערך חשוב הוא להכיר את העולם, לעבוד, להרוויח, וכל זה יכול להיות נהדר, אבל מינון, פרופורציה. אבל לא פעם, האדם לא יוצא לעבוד כדי לפרנס, אלא גם כדי לברוח מערכים אחרים, ובכך הוא מעדיף את המקנה על פני הטף. וכך מצינו בגמרא בסנהדרין, רבי אליעזר אומר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה מאודיך? נפשך, אדם מוכן למסור את נפשו. יש דרגה עוד יותר גבוהה, בכל מאודיך. מה הכוונה? שיש אדם שממונו חביב עליו מגופו, ולכן גם עליו נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך, אפילו אם יצטרך האדם לוותר מממונו, כי יש לך אדם שממונו חביב עליך מגופו. אם כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו מסירות נפש, ויש דרגה עוד יותר גבוהה, בכל מאודיך, לוותר מהכסף. וזה פלא, שהרי בספר איוב פרק ב' כתוב, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. האם יש אדם שממונו חביב עליו מגופו? יש דבר כזה? אם אומרים לאדם, שאלה, מה אתה מעדיף, את כספך או את הבריאות שלך? מה הוא יעדיף? בוודאי את הבריאות. אם כן, איך ייתכן מצב שיש ממונו חביב עליו מגופו? הרי אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כך, בהיבט מסוים זה כך. כאשר האדם מגיע לנקודת קצה, מה תעדיף? בריאות או כסף? חיים או כסף? הוא יעדיף את החיים, הוא יעדיף את הבריאות. אבל בשגרת החיים, הסתכלות נוספת ומעמיקה תראה שהאדם מעדיף בפועל את הממון שלו על פני ערכים אחרים. אפילו הבריאות שלו, מעשים של יום יום מעידים על כך, כמה האדם מוכן להקריב למען הפרנסה שלו, למען המעמד שלו, למען הכבוד שלו. הוא מוותר על הבריאות שלו, הוא מוותר על הילדים שלו, הוא מוותר על הערכים שלו, הוא מוותר על הרוחניות שלו, הוא מוותר על השלום בית שלו. כל זה ממונו חביב עליו מגופו. אמנם כל יום הוא אומר לעצמו, ממחר אני אעשה שינוי, וכך הוא מרגיע את המצפון שלו וסולח לעצמו ולמחרת. עוד פעם, שגרת חיים דומה ליום האתמול, מה שגם יהיה מחר, כי ההרגלים, ככל שממשיכים איתם, הם נעשים קבועים יותר, מקובעים יותר, חוזרים על עצמם יותר, קשה יותר לשנות אותם. כך בני האדם, סובלים איסורים, מקריבים קורבנות, הולכים אל כל קצוות הארץ או קצוות העולם, מדירים שינה מעיניהם, אוכל מהפה שלהם, למען מה? הם יאמרו, למען עתיד, ביטחון כלכלי. אבל כמה זמן חי האדם? 70 שנה, 80 שנה? מהו העתיד הזה? הרי ריש לקיש בכה על קצת קורקום שנשאר לו ואמר שהוא משאיר את חילו לאחרים. על קצת, ובני אדם מדברים על עתיד, יציבות כלכלי, הרבה יותר ממה שיהיה מספיק להם ולילדים שלהם. ובשם העתיד הזה, ובשם החלומות האלה, בשם הצורך כביכול לביטחון, שלווה ורוגע, מאבד האדם את חינוך הילדים, את הבריאות שלו, את השלום בית שלו. זה ממונו חביב עליו מגופו. בשגרת החיים שלו הוא מוכיח שממונו חביב עליו מגופו. בואו נשים לב לדיוק נהדר שמופיע בגמרא מסכת ברכות בדף למד ה' בתוספות ובמהרש"א שם, בברכות למד ה'. בפרשה הראשונה של קריאת שמע כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שלוש דרגות. ובפרשה השנייה של קריאת שמע כתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. בפרשה הראשונה של קריאת שמע כתוב, לאהוב את הקדוש ברוך הוא בשלוש דרגות, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בפרשה השנייה רק בכל לבבכם ובכל נפשכם, אין בכל מאודכם. למה? אומרים התוספות, פרשה ראשונה של קריאת שמע עושים רצונו של מקום. פרשה שנייה לא עושים רצונו של מקום, רק אוהבים את הקדוש ברוך הוא בכל לבבכם ובכל נפשכם, בלי בכל מאודיך. למה? אומר המהרש"א, בפרשה השנייה של קריאת שמע כתוב, אם והיה ותזכו לדרגה של בכל לבבכם ובכל נפשכם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אז אני אתן מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואז גם ואספת דגניך ותירושך ויצהריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת וסבת לכאורה אלה הן ברכות נהדרות, אבל זו לא דוגמה, וזה לא מהווה את התיאור העתידי המושלם שיכול להיות. עמדו זרים וראו צונכם. הפרשה השנייה של קריאת שמע מתארת מצב של לא עושים רצונו של מקום, ולכן אמנם מקיימים מצוות ויש על זה תגמול. אם מקיים את המצוות בכל לבבכם ובכל נפשכם, יש תגמול, ירד גשם, והאדם יאסוף את הדגן ויוכל להתפרנס ולחיות. אבל פרשה ראשונה של קריאת שמע עוסקת ואהבת בכל מאודיך, לא רק בכל לבבך ובכל נפשך, אלא גם בכל מאודיך, שאז אין ואספת דגניך, כי מישהו אחר יעשה את זה בשבילך. עמדו זרים וראו צונכם. היות שעושים רצונו של מקום, אז מלאכתו נעשית על ידי אחרים. פרשה שנייה של קריאת שמע והיה עם שמוע היא פרשה שעוסקת באינם עושים רצונו של מקום. אמנם כתוב שם והיה עם שמוע תשמעו, אבל לא כתוב בכל מאודכם. כלומר, מדובר על בני אדם שעושים הרבה למען הקדוש ברוך הוא, אבל אין להם אהבת השם בכל מאודיך. בכל מאודיך, בכל ממונך. הממון עדיין חביב יותר מאהבת השם. ערך הממון הוא גדול יותר מאשר ערך התורה והמצוות. אלה שממונם חביב עליהם כגופם, יותר מגופם, הם לא בכלל עושים רצונו של מקום. עושים רצונו של מקום זה מי שעליהם נאמר, ואהבת את השם בכל מאודיך. גם על הממון מבטרים. כשאדם מגיע לנקודת קצה בחיים, קל לומר שהוא מעדיף את הילדים ואת הבריאות ביחס לממון. במה נחשב הממון ביחס לבריאות והילדים? אבל בשגרת החיים, גם אם האדם לא אומר את זה, אבל רגלי האדם, ידי האדם, שגרת החיים של האדם, הם מעידים שהאדם מעדיף את ממונו וכל מיני דברים אחרים, ולא את הערכים החשובים. וזו הייתה טענה של משה רבינו על בני גד ובני ראובן, מעין, לפי דרגתם, פליטת פה מהפה הקדוש שלהם, של בני גד ובני ראובן, וראשונים כמלאכים והכל, לפי רמתם הרוחנית הנעלית, שאמרו קודם כל נדאג למקנה ולאחר מכן הילדים. יש כאן מעין סימן ואיתות, שהאישיות עדיין לא לוטשה לגמרי, עדיין אין זהות מוחלטת בין ההכרה, חשיבות הטף, התורה והמצוות, לבין ההנהגה, הבחירה במקנה. עדיין מקדימים את המקנה לטף, ועל כך התראה משה רבינו. ואומר המדרש, במדבר רבה, פרשה חב ב', יש עשירות שלוקח האדם בכוח כביכול, בכוח הזרוע, מלמעלה. זוהי עשירות שהיא כללה, עושר שמור לבעליו לרעתו. ויש עשירות שמקבל האדם משמיים בתור מתנת שמיים, שאז זה מכוח התורה, ועל זה נאמר ברכת השם, היא תעשיר. מה המשמעות? שאדם לוקח עשירות כביכול מלמעלה. איך ייתכן שיש עשירות שהיא לא מתנת שמיים, אלא בכוח בשר ודם, שאז הוא לא ברכה, אלא כללה, עושר שמור לבעליו לרעתו. בספר דברי חנינא הוא כותב את משמעות דברי המדרש. הכוונה היא להתייחסות של האדם אל העשירות. אם חושב האדם שזה שלו בכוח ובעוצם ידו, אז זוהי עשירות שהיא כללה. ולכן חושב האדם שכולם צריכים להכיר לו תודה, והאדם אכן מאמין שהכל תלוי בחוכמתו ופרי עמלו. ואם מישהו לא מעריץ את חוכמתו ועשירותו, אז הוא גם מקפיד עליו. איך הוא לא יודע להעריך אותי? זוהי נקראת עשירות שהיא בכוח הזרוע של האדם. לא שבאמת ניתן לאדם מעבר למה שנקצב לו משמיים, אבל בהרגשת האדם ובהתייחסות האדם יש כאן את העשייה של האדם שהוא מאמין שאך ורק היא זו שמביאה לו את העשירות. זו לא מתנת שמיים. זוהי כללה, עושר שמו לבעליו לרעתו, שכך הוא מתייחס לעשירות שניתנה לו. מי שיש לו ידיעה ואמונה שהכל משמיים, זוהי מתנת שמיים. אבל לא מספיק שאדם מאמין שזה מגיע משמיים, אלא נדרשת ידיעה ואמונה שזה משמיים וגם בכוח התורה. מה הכוונה? לפי חוקי וכללי התורה, מסעו ומתנו באמונה, שהוא לא מעדיף את המקנה על פני הטף, אלא יש לו סולם ערכים תורני, ועל בסיס סולם הערכים הזה הוא מנהל את כספו, את העשירות שלו. ואז לא מתקיים באדם עושר שמור לבעליו לרעתו. לא מתקיים באדם מרבה נכסים מרבה דאגה. מתקיים באדם ברכת השם היא תעשיר. מתי? כאשר העשירות היא בשירות האדם, ולא האדם בשירות העשירות. העשירות היא בשירות האדם כדי שיהיה לו את הכלים והאמצעים לממש את עיקר תפקידו בעולם, תורה ומצוות, וזוהי ברכת השם. ברכת השם היא תעשיר כאשר יש לאדם אמצעי חיים וסולם ערכים נכון ומדויק. היו ברוכים.